מחפשים את האישה. הסופרת והעיתונאית השוודית קייסה אקיס אקמן, שהשתתפה באחד המשטים לעזה ובילתה בכלא הישראלי, הוציאה ספר מעורר מחלוקת על הקשר בין זנות לפונדקאות, ומצווה עצמה כאחד הקולות החשובים של השמאל בארצה. עכשיו אימצת ספרה החדש, המוקדש לשינוי ביחסה של החברה המערבית כלפי מין ומגדר, היא שוב מושכת אליה אש. בשיחה עימה היא מסבירה למה דווקא גישה שנתפסת כנאורה עלולה לפגוע בצעירים, בהישגי הפמיניזם ובעצם המושג אישה. כתבתו של דיוויד סטאברו, סטוקהולם. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. הסופרת והעיתונאית השוודית קייסה אקיס אקמן רגילה לעורר שערות. מרקסיסטית וסוציאליסטית מוצהרת, פמיניסטית ואקטיביסטית, ומי שמצווה את עצמה כאחד הקולות המעניינים, המקוריים והחשובים של השמאל השוודי, היא נמצאת לא מעט באור הזרקורים במדינתה, לעתים במוקד של דיון ציבורי סוער. זה קרה כשפרסמה את ספרה על הקשר בין זנות לפונדקאות. זה קרה גם כשהשתתפה במשט לעזה בשנת 2015 ובילתה כמה ימים בכלא הישראלי. ועכשיו בא ספר חדש שכתבה על השינוי ביחסן של חברות מערביות כלפי נושא שהוא מאבני היסוד של כל חברה אנושית, מין ומגדר, ומציב אותה שוב במרכז מחלוקת. לא מעט מהמיתותיה הפמיניסטיות ורבים בקהילה הטרנסג'נדרית זוהמים עליה. מוסדות שונים, כך מדווחת התקשורת השוודית, ביטלו את השתתפותה בדיונים ובפאנלים שארגנו. אבל אקמן, גם אם אינה טוענת שהיא מושתקת, עומדת על כך שיש להתגבר על הקושי לקיים דיון ציבורי בנושאים רגישים. מה שמעורר את כעסם של מבקריה של האקטיביסטית הוא טעון היסוד של ספרה, הנקרא על קיומו של המין, מחשבות על ההשקפה החדשה על מין. בעשר השנים האחרונות הפכה הגישה החדשה, המכירה בכך שמין הוא זהות התלויה בהגדרה עצמית, להגמונית ואוניברסלית, טוענת אקמן. זהו קונסנזוס פוליטי חוצה מפלגות במדינות רבות, משוודיה דרך בריטניה ועד ארגנטינה. ארגוני ספורט, גופי תקשורת ומוסדות בינלאומיים, כולם מיישרים קו. מושגים חדשים נכנסים בסערה לשיח הציבורי, והמערכות הרפואיות ממהרות להתאים את עצמן ולבצע טיפולים שאיש עדיין לא יודע בוודאות את תוצאותיהם. וכל זה, כותבת אקמן, משיג שנים אחורה את ההישגים במאבק על מעמד האישה. השינוי הזה ביחס למין ומגדר הוא הרי משמעות, ולכן אני מנסה להעלות אותו לדיון ציבורי, אומרת עכשיו אקמן בשיחת בית קפה בסטוקהולם. הספר החדש שלי מסביר מהן ההשלכות שלו, מדוע הוא מתרחש, מהי ההיסטוריה והאידיאולוגיה שמאחוריו ומה המשמעות שלו. פעם חשבנו שמין תלוי בביולוגיה, עניין של קרומוזומים, לעומת מגדר המוגדר כתפקיד חברתי, כלומר המחשבה שזכר אמור לעשות כך ונקבה אמורה לעשות אחרת. זהו דבר שמשתנה לאורך ההיסטוריה והוא תוצאה של מבנים חברתיים שונים. וכעת יש שינוי. מין הפך פתאום לעניין של זהות שניתן לבחור בה ללא הקשר גופני. אם אתה אומר שאתה אישה ואתה מרגיש כמו אישה, אתה אישה. מגדר לעומת זאת הפך למין. כלומר, אם אתה מחליט שהתפקיד החברתי שלך הוא נשי, אתה הופך לאישה. זו חזרה לאחור מבחינת זכויות הנשים, כי במצב כזה, מה זה בכלל אישה? בעצם, אקמן אומרת, המילה אישה כשלעצמה פשוט נמחקת. בשוודיה ממליצים גופים רפואיים שלא להשתמש יותר במילה אישה ולהחליף אותה במילים מגוחכות כמו נושאי רחם. חברות של מוצרי היגיינה מדברות על החלפת המילה אישה במילים כמו בני אדם עם מחזור. זו פרגמנטציה של המושג אישה. המילה אישה הופכת כמעט לטבו. נלחמנו כל כך הרבה על מנת להיות מזוהות וכעת עושים איתנו טבו, מפרקים אותנו לגורמים, אומרים לנו שאנחנו בעייתיות. מה משמעות התנועה לשחרור האישה אם אין בכלל נשים? מה יהיה לנו עכשיו, תנועה לשחרור בני אדם עם מחזור? ובמקרה כזה, מה עם נערות צעירות? מה עם נשים מבוגרות יותר ועם אלו שאין להן מחזור? מפרקים אותנו לכל הקטגוריות הגופניות הקטנות האלו שאין להן שום קונוטציה פוליטית. ילד פגום? אקמן, ילידת 1980, היא מטבע הדברים חיה פוליטית. היא אם לשניים, מתגוררת בסטוקהולם, אבל מסתובבת ועובדת בכל רחבי העולם. היא פעילה במאבקים ציבוריים ברמה המקומית, הלאומית והבינלאומית. ממאבק סביב מכירתה של בריכה ציבורית שכונתית בסטוקהולם, דרך המאבק בסחר בנשים ועד לאקטיביזם סביבתי. כמי שדוברת גם ספרדית וצרפתית, בנוסף לשוודית ואנגלית, היא מרצה מבוקשת ברחבי העולם, וגם כותבת פורה, שבין ספריה ספר המוקדש למשבר החוב של יוון. ספרה הנוכחי, שבשלב זה פורסם בשוודית בלבד, מדלג בין דיסציפלינות, מביא דוגמאות ממדינות ותרבויות רבות, פורט את ההיסטוריה הרעיונית של נושאו, ומצטט הוגים והוגות בני תקופות ואסכולות רבות. בשוודיה עצמה העניין הזה מצוי בדיון פוליטי אקטואלי. אילו הצעות חוק עומדות כרגע על הפרק? כרגע יש שתי הצעות חוק על השולחן בשוודיה. על פי האחת, כל אדם יוכל להודיע חד צדדית לרשויות על שינוי מינו מבחינת רישום האוכלוסין, ללא שום קשר למערכת הרפואית. כלומר, כל גבר יוכל מחר להודיע שהוא אישה, והרשויות יגדירו אותו כאישה. ההצעה השנייה היא שניתן יהיה לעבור ניתוח להתאמה מגדרית, ניתוח לשינוי איברי המין, כבר בגיל 15 ללא הסכמה הורית. אני מנסה לעקוב אידיאולוגית אחרי השינוי הענק שמתחולל ולהבין במה בעצם מדובר. כולם מדברים על הרצון לכלול יותר אנשים, כלומר לדאוג לכך שאנשים עם זהויות שונות ירגישו בנוח במרחב הציבורי. אבל אותי זה מדאיג כי זו טענה בנאלית, וזה שינוי שלא מביא בחשבון נשים ונערות. למה את מתכוונת? במה ייפגעו נשים ונערות מהשינוי בתפיסתנו על מין ומגדר? קודם כל, לא תהיה לנו סטטיסטיקה על נושאים הקשורים לנשים, כי מי בכלל ידע מה זה נשים? היום מדברים אפילו על הצעה, היא אמנם טרם הגיעה רחוק, להוריד ממספר הזהות השוודי את הספרה המזהה את המין, כך שכולם יהיו ניטרלים מבחינה מינית. כך לא יהיו סטטיסטיקות על אלימות כלפי נשים או נתונים על הפרשי שכר. מעבר לזה, יש השפעה על תחומים רבים, ספורט נשים למשל. החוקים משתנים כך שגבר לשעבר יוכל להתחרות בנשים. זה לא הוגן כי אנחנו רוצות להתחרות בתנאים שווים, והגוף שלנו לא בנוי באותה צורה. אחרי שנים שבהן נלחמנו לעשות ספורט, ואחרי שקיבלנו את האפשרות הזאת לחמש דקות, פתאום כבר אין דבר כזה, גוף של אישה. לא אכפת לנו מה הזהות המגדרית שלך כגבר, תרגיש חופשי להחזיק בה, אבל אולי לא כדאי שתהיה בספורט נשים, כי כאן מדובר בגוף, לא ברגשות שלך. זה לא רק הספורט כמובן. בשיחה הייתה מפרטת אקמן סיטואציות נוספות. עבריין מין שהוא עבר לחלה נשים למשל, לאחר שהחליט שהוא אישה. או נשים שהרגישו לא בנוח כאשר גבר שאינו מוכר להן הופיע עירום בחדר הלבשה של מכון כושר כי הוא מרגיש כאישה. בעניין הזה האחרון אקמן מדגישה שהיא עוסקת בנושא לא בשל החשש שגברים רבים ינצלו את המצב ויציפו את מלתחות הנשים, אלא כי יש כאן בעיה ברמה המבנית. בואי נחזור להצעות החוק. אילו השפעות יהיו להן על החברה ועל בני הנוער המתבגרים בה? לפני 15 שנה היה בקושי ילד אחד בשנה, בגילים 10 עד 12, שסבל מדיספוריה מגדרית, מצב שבו אדם מצוי במצוקה בשל היעדר אלימה מספקת בין זהותו המגדרית למגדר שאיתו הוא מזדהה. דלת סמך. היום מאובחנים בכל שבוע כמה ילדים בגיל הזה, כמעט כולם בנות. בעבר, אנשים שהחליפו מין היו בעיקר גברים מבוגרים. כעת קורה משהו חדש והיסטורי. מרבית האנשים המגיעים למרפאות הם בנות בגיל העשרה המוקדם. בספרה היא כותבת כך: פתאום זה בכל מקום. ילדים ובני נוער שרוצים לעשות מה שמכונה התאמה מגדרית. בארצות הברית נפתחות מרפאות חדשות בכל שנה, והן עדיין לא עומדות בביקוש לטיפולים הורמונליים וניתוחים. בשוודיה עלה בעשור האחרון באלפי אחוזים מספר הילדים ובני הנוער שקיבלו את הדיאגנוזה דיספוריה מגדרית, והם גם צעירים יותר. אקמן מודעת לכך שתמונת המצב הזאת יכולה להיות סימן חיובי לכך שהחברה נעשית פתוחה וסובלנית יותר, שייתכן שתמיד רצו רבים לשנות את מינם ושהיום, סוף סוף, הם יכולים לעשות זאת. אך היא חושבת שהמציאות מורכבת יותר. בספר היא דנה באינטרסים של הממסד הרפואי, בתופעות הלוואי של הטיפולים ההורמונליים ובהשפעתם על פוריות. היא גם שואלת מי הם אלו המקבלים את הטיפול, גילם, השכלתם ומעמדם החברתי, וגם בודקת מה הקשר בין הדיאגנוזה לנטיות אובדניות, דיכאון, אנורקסיה, טראומה והומוסקסואליות. בסופו של דבר, היא טוענת, בניגוד למה שמקובל לחשוב, המאבק למען שינוי מין לאנשים כה צעירים יכול להיות ההפך המוחלט מהמאבק למען זכויות להומואים וללסביות. בניגוד לתנועה הגאה שנלחמה על הזכות של חבריה להיות עצמם, המאבק הנוכחי מסמן לאדם שמקבל את הדיאגנוזה כי הוא פגום ודורש את שינויו. מי שמבקש להתחיל טיפול הורמונלי לילד שאוהב ללבוש שמלות ולשחק בבובות, אינו מקבל אותו כמו שהוא, אלא טוען שבנים אינם אמורים ללבוש שמלות ולשחק בבובות. אם כך, את טוענת שהדיאגנוזה הזאת בגיל צעיר כל כך, והטיפול הרפואי בה הם פגיעה בילדים? מה שקורה במקרים כאלו, שבעצם הפיכתו של ילד נשי, אולי ילד הומוסקסואל, לילדה הטרוסקסואלית, חילוקי הדעות על האופן שאנחנו תופסים מין ומגדר, הופכים היום לדיאגנוזה רפואית. הבנים הנשיים שאוהבים ללבוש שמלות, לעשות הופעות ריקוד בבית, אלו שאינם מתעניינים בכדורגל ואוהבים להשתעשע בתסרוקות, הופכים לעקרים לכל החיים, בגלל הטיפולים. וכך קורה גם לבנות שלא אוהבות להתאפר ומעדיפות לשחק כדורגל, אלו שיושבות ברגליים פסוקות שאוהבות להתעסק במכוניות, ואלה שאוהבות בנות אחרות. האם זו לא בעצם צורה של טיפולי המרה, שבאמצעותם החברה מכריזה שהומוסקסואלים צעירים הם חולים בגלל התנהגותם, והמדינה הופכת אותם להטרוסקסואלים במחיר הפיכתם לעקרים? הורות לעשירים. למרות שספרה של אקמן רחב יריעה וכולל ניתוחים היסטוריים, חברתיים, תרבותיים ורעיוניים של תפיסות מין ומגדר, החלק שנוגע לנושא הטרנסג'נדרי הוא זה שמושך אליו את עיקר האש. בשבועות האחרונים הוצפו העיתונות והרשתות החברתיות בביקורת עליה ועל הספר. היו שניסו למצוא טעויות עובדתיות בתזה שלה. היו שטענו שהיא טרנספובית. מריה רמנהיל, טרנסית שכתבה ספר אוטוביוגרפי בשם מניפסט טרנס פמיניסטי, האשימה את אקמן מעל דפי העיתון הנפוץ גטבורגס פוסטן, בשאיפה ליצירת עולם אלים שצריך לנקות ממנו נשים טרנסיות. ואילו טינה רוזנברג, מן הפמיניסטיות הרדיקליות הידועות במדינה, טענה כלפי טור שכתבה אקמן בנושא זה עוד ב-2018, כי הפמיניזם הסיסג'נדרי של אקיס אקמן כולל רק נשים שהמין הביולוגי שלהן מתאים למין החברתי, הזהות המגדרית שלהן. בימינו רוזנברג תקפה, הפמיניזם חייב לכלול מאבק בכל סוג של דיכוי, מעמדי, מיני, לאומי, גילי, גזעי ועוד. דה-הומניזציה של אנשים טרנסג'נדרים אינה חדשה. היא כתבה בעיתון הנפוץ אקספרסן, אבל היא מפחידה במיוחד בתקופה של זלזול בכללי המשחק הדמוקרטיים ושל חוסר באמפתיה בסיסית לאנשים שרק לעתים רחוקות נכנסים לדיון הציבורי. אקמן הודפת את הטענות האלה. ספרה, היא טוענת, מצביעה להשלכות של שינוי הגישה הקיצוני כלפי מין ומגדר, והיא בוודאי אינה מתנגדת לטרנסים כפרטים. מהדיון בתקשורת ניתן להתרשם שהנושא הטרנסג'נדרי הוא הנושא היחיד בספר שלך. הדיון נעשה שטחי. במקום לדבר על האופן שבו אנחנו רואים מין ומגדר, ולאן אנחנו רוצים להגיע עם ההגדרות החדשות האלו, הצד השני טוען שאני נגד טרנסים, ולכן אני צריכה לשתוק. זו תגובה מהבטן, והיא מקשה על ניהולו של דיון אמיתי. במובן מסוים, אנחנו חיים בתקופה אנטי-אינטלקטואלית. אבל בניגוד לאושיות רשת ולאקטיביסטים של האינטרנט, השפעתם של אינטלקטואלים עמידה יותר. משפיענים יכולים לצבור 100,000 עוקבים ולהיעלם ביום שלמחרת, אבל אינטלקטואלים משפיעים לכל אורך חייהם. תמיד היו אינטלקטואלים ותמיד היו אנשים מפורסמים. יכול להיות שהיום המפורסמים הופכים לפוליטיים יותר. היום גם זרה לארסון, הזמרת שביקרה לאחרונה את ישראל על מדיניות אפרטהייד והרג אזרחים בעזה, דלת סמך, מדברת על פוליטיקה וזה טוב, אבל אי אפשר לבלבל את המשפיענים המתבטאים בעניינים פוליטיים עם אינטלקטואלים שחובתם ללמוד לעומק את הנושאים שהם מתבטאים לגביהם. לצערי, ההיגיון של הרשתות החברתיות חדר גם לעיתונים רציניים. פעם אלו שכתבו בעיתון היו כמעט אנונימיים, הם לא היו צריכים לדאוג לתגובות של מי שעוקב אחריהם. היום יש חרדה, מה יאמרו עליי אם אומר כך או אחרת? אקמן ודאי לא נמנית עם החרדים ולא חוששת לצאת נגד מגמות הנתפסות כמתקדמות. בספרה הראשון שיצא בשוודיה ב-2010 ותורגם לאנגלית 3 שנים אחר כך, בכותרת Being and Being Bought, Prostitution, Surrogacy and the Split Self, היא טענה שזנות ופונדקאות הן שתי צורות של ניצול הקשורות זו בזו. מה בעצם את טוענת לגבי הקשר בין זנות לפונדקאות? אני טוענת שאלו צדדים שונים של תופעה אחת. זנות היא ניצול בעבור מין ללא רבייה. אף אחד הרי לא רוצה שילד שנולד כתוצאה ממין בתשלום. הפונדקאות היא ההפך המוחלט, רבייה ללא מין. שתי התעשיות עוסקות במה שהן אולי שתי הפעולות האנושיות הבסיסיות ביותר והופכות אותן לסחורה. אין דבר קרוב יותר לנפש האנושית או לתחושת העצמיות האנושית ממיניות ומעשיית ילדים. ועכשיו שתי הפעולות האלו נמכרות בשוק החופשי ואפשר לשלם תמורת מין או תמורת ילדים. בשתי התעשיות האלו המנוצלות הן נשים. בפונדקאות זה 100% נשים ובזנות על פי המחקרים כ-90% נשים ונערות. ובשני המקרים האישה מוותרת. באחד היא מוותרת על זכותה לתשוקה ולהנאה בעבור כסף. ובשני היא מוותרת על תינוק בעבור כסף, אחרי שהיא עוברת 9 חודשים של הריון קשה ולידה כואבת. אני מאמינה שהקמפיינים למען נורמליזציה של התעשיות הלאומניות האלו, הם קמפיינים להפיכת נשים לרובוטים. במסגרתם אנחנו אמורות לעשות סקס ולוותר על התינוקות שלנו בלי להרגיש דבר. בשוודיה הפונדקאות אינה חוקית, וזו גם המדינה הראשונה בעולם שהפלילה את לקוחות הזנות כבר לפני 20 שנה. האם חקיקה היא הדרך הנכונה להתמודד עם מה שאת מכנה תעשיות הניצול האלו? או שדווקא ההסברה וחינוך מועילים יותר? אני לא חושבת שההסברה עוזרת. בשוודיה ניסינו את זה. קמפיינים וחינוך לא עזרו. כמו שיש חוק נגד רצח ולא מסתפקים בהסברה, גם כאן צריך יותר מהסברה. בעניין הפונדקאות, זה נושא מורכב. הרי יש לנו במערב אוכלוסייה מבוגרת שדוחה את מועד הבאת הילדים לעולם. יש גם הומוסקסואלים גברים שרוצים ילדים, ויש אנשים שלא יכולים להביא ילדים לעולם. ידוע גם שאיכות הזרע יורדת, שיש נשים ספורטאיות שלא רוצות להרוס את גופן, ויש עוד סיבות רבות. אבל הבאת ילדים לעולם אינה זכות מוחלטת. כאן אנחנו עוסקים לא רק בניצול נשים, אלא גם בסחר בילדים. וזה נגד אמנות האוסרות להתייחס לילד כסחורה או להפריד ילד מאמו או לפעול בניגוד לטובתו. צריך לדבר על זה. פונדקאות היא תופעה חדשה מאוד. חקיקה עדיין לא מכסה את התחום במדינות רבות, ואנחנו צריכים חוקים כדי להתמודד עם התופעה. האם יש לך פתרון או לפחות סוג של אמפתיה לאלו שאינם יכולים להוליד ילדים ושהפונדקאות היא הפתרון שבחרו? האמפתיה שלי לא תעזור. גם אם יש לי אמפתיה, אני לא חושבת שמותר למישהו לקחת ילד של מישהו אחר. אני חושבת שכאשר אישה נושאת ילד ברחמה 9 חודשים, וכאשר היא יולדת אותו, הילד הוא שלה. אני לא חושבת שאפשר לבטל את הקשר הבסיסי והמקורי הזה באמצעות כסף. יש כאן קשר רגשי, והרבה פעמים זה גם מחיר פיזי כבד של הפריה חוץ גופית, טיפולים הורמונליים וויתור על צורכי המשפחה המקורית בעבור הפונדקאות. ובסופו של דבר זה פתרון שמיועד רק לעשירים, לא טיפול אוניברסלי בחוסר היכולת להוליד ילדים. אף פעם לא היה מצב שבו 100% מהאוכלוסייה יכלה להוליד ילדים. וכשזה נוגע לזנות, מה עמדתך ביחס לטענה שחקיקה נגד זנות היא פגיעה בזכויותיהן של עובדות המין, ושהיא מורידה נשים בזנות למחתרת, וכך גם מגדילה את הניצול והאלימות נגדן? האם המדינה צריכה בכלל לעסוק בעיצוב ההתנהגות האנושית? ברור שחוקים עוסקים בהתנהגות האנושית, אחרת למה צריך בכלל חוקים? חוקים עוסקים ברגולציה של התנהגות אנושית. האם גם גניבה ואונס הם בסדר כי זו התנהגות אנושית? מה שיש כאן הוא סוג של פשע, כי זה מין נגד רצונה של האישה. זה שמשלמים לה לא אומר שהיא רוצה את זה. אם לא היו משלמים לה, היא לא הייתה עושה את זה. איזה מקום בעצם יש כאן לתשלום? התשלום מחליף את התשוקה. זה ניצול של עוני. זה בעצם אונס, ואני חושבת שאונס אסור על פי חוק בכל המדינות בעולם. במובנים רבים זה אפילו יותר גרוע מאונס, כי זה קורה באופן שגרתי. גבולותיה של אישה בזנות מופרים על ידי אנשים שונים כמה פעמים ביום. הנושא הזה אינו מפריד בין ימנים לשמאלנים. יש לגביו דעות שונות גם בתוך השמאל. איך את מסבירה את זה? בשבילי שמאל הוא אנטי-קפיטליסטי. כסוציאליסטים אנחנו עובדים נגד קפיטליזם. המרקסיסט ההונגרי ג'רג' לוקאץ' אמר שהקפיטליזם נוטה להתרחב לעוד ועוד אזורים של חיינו, וכך משתלט על אזורים שעדיין לא הפכו לסחורה, והופך אותם לחזו. האימפריאליזם הפך את הקרקע לסחורה. כעת גם חשמל, בתי ספר ומים עברו מניהול חברתי שלא על בסיס רווח להתנהלות מבוססת רווח. וזה קורה גם בתחומים כמו מין, שבדרך כלל אנחנו עושים בחינם כי אנחנו אוהבים את זה. כסוציאליסטים אנחנו רוצים להוציא דברים מהשוק, לא להכניס אותם לשוק. לא היינו רוצים למשל שגם חברות תיכנס לשוק. מעבר לזה, ישנו גם עניין הנשים, שאינו עניין של ימין ושמאל. בתנועת הנשים יש נשים מהשמאל ומהימין ומהמרכז, מהמעמדות הגבוהים ומהמעמדות הנמוכים. כולנו חולקות את אותם האינטרסים בנושאים רבים, גם אם אנחנו לא מסכימות בעניינים אחרים. צרכות ואדרנלין בלב ים. אחד הנושאים שאינם מאחדים אנשי ימין ושמאל הוא הסולידריות עם הפלסטינים, ואקמן נעתרה ברצון כשהוזמנה להשתתף במשט לעזה על ספינת הדייג מריאן, שיצאה מהעיר גטבורג שבמערב שוודיה לכיוון עזה במאי 2015, 5 שנים לאחר המשט הקטלני בהשתתפות המאוי מרמרה. הספינה נשאה את הציוד הומניטרי וקבוצה שהורכבה מפעילים פוליטיים, אנשי רוח ויוצרים, עיתונאים ואקטיביסטים. חלקם יהודים שעלו וירדו בנמלים שונים באירופה בדרך לעזה, ובהם באסל גטאס, אז חברת כנסת מרשימה משותפת. נשיא טוניסיה לשעבר מונצף מרזוקי, והמוזיקאי והאומן הישראלי לשעבר תושב שוודיה, דרור פיילר. איך הגעת למשט לעזה? מה הקשר שלך לנושא? ביקשו ממני להשתתף. מבקשים תמיד מסופרים, עיתונאים ואקטיביסטים, ואני הסכמתי מיד כי התמחתי במטרה. לצערי לא הגענו לעזה. חטפו אותנו במים בינלאומיים, וכל מה שראיתי מישראל הוא הצד הפנימי של בית סוהר. מה בעצם קרה שם כשחיילי צהל עלו לספינה שלכם? ככל שאני זוכרת, הם באו באמצע הלילה, כשהיינו עדיין עמוק במים הבינלאומיים. זה היה צי של 5 או 6 ספינות קרב ענקיות, ומסוקים מלמעלה. הם עלו, ירו בטייזר על אנשים, היו צרחות והרבה אדרנלין. פחדת? האווירה הייתה מפחידה, אבל לא חשבתי שאני הולכת למות או משהו כזה. זה היה סוריאליסטי ואינטנסיבי, היו הרבה חיילים, כל הזמן באו עוד ועוד, ורבים מהם קיבלו מחלת ים והקיעו מעבר לסיפון. לאחר ההשתלטות על הספינה נלקחו האקטיביסטים לנמל אשדוד ומשם לחלק גבעון ברמלה. הייתי בכלא בערך שבוע, נזכרת אקיס אקמן. ישבתי בתא עם אישה רוסייה שסרבה להשתחרר עד ששוחרר גם אני, למרות שהציעו לה. איך היו החקירות? זה לא היה נעים, ואני לא יכולה לומר שאני מתרשמת במיוחד משירותי המודיעין שלכם. הייתה תחושה שהם חיפשו מידע עלינו בגוגל וניסו להפחיד אותנו בכך שאמרו לנו דברים כמו, אני יודע באיזה בית ספר הבן שלך לומד. מידע מהסוג שלא קשה למצוא. אבל זה היה קצת מפחיד. הם השאירו אותנו ערים לילה שלם כבר באולם גדול בנמל אשדוד. הפשיטו אותנו, ערכו עלינו חיפוש והושיבו אותנו בשולחן לחקירה על ידי 3 או 4 אנשים. אחר כך העבירו אותנו לשולחן אחר והתחילו שוב, כמו שטיפת מוח כל הלילה. בבית הסוהר עצמו פשוט ישבנו בתא 23 שעות ביממה והוציאו אותנו לטיול של שעה בחצר, וזה הכל. זה כלום לעומת מה שהפלסטינים עוברים בבית סוהר, היו איתנו רכים יחסית, אבל בכל זאת השאירו אותנו כלואים בלי משפט ובלי להיות מואשמים בפשע. ואז הגיע מכתב מראש הממשלה שלכם שכתב לנו שאנחנו צריכים ללכת להפגין בסוריה. למרות הטפות המוסר של נתניהו, אקיס אקמן עדיין כותבת על עזה בעבודתה העיתונאית. אני חושבת שזה נורא שהם הורגים אנשים, היא אומרת על ישראל בהתייחס לאירועים האחרונים. היא לא מאמינה בפתרון שתי המדינות בגלל המורכבות של ההפרדה בין הגדר המערבית לעזה, ובגלל האפליה הגזעית ומערכת האפרטייט, המונצחת בטענה שעם אחד זקוק למדינה שהיא שלו בלבד. בעתיד היא מקווה שני עמים יוכלו לחלוק מדינה אחת דמוקרטית וחילונית שאינה מבוססת על אפליה אתנית. יש בישראל מי שיתענו שפתרון כזה הוא התאבדות, מפני שבעוד את מדברת על מדינה חילונית ודמוקרטית, במציאות יכולה לפרוץ מלחמת אזרחים, ובני שני העמים יתווכו זה בזה. זה לא מה שהם עושים ממילא? האם אין כאן דמיון לדרום אפריקה? גם שם היו הצעות דומות, הצעות על מדינות הם עצמאיות. זה לא קרה. ואומנם גם היום יש שם אלימות בגלל אי השוויון הכלכלי, אבל בכל זאת יצרו מעין מדינת קשת שכללה את כולם. אם הישראלים רוצים ביטחון, ואם הפלסטינים רוצים לחיות ללא כיבוש, סנקציות ואפליה, כיצד פתרון שתי המדינות יפתור את זה? האם את ביקורתית גם כלפי החמאס והנהגה הפלסטינית כמו שאת ביקורתית כלפי ישראל? הרי ברור שהם יורים על אזרחים, מפירים זכויות אדם ומדכאים נשים. תראה, אני חושבת שכל עם כבוש זכאי להגן על עצמו, ובוודאי זכאי לכך עם שבני עם אחר פולשים אליו, זורקים אותו מהבית וחופים עליו כיבוש ועוצר. לישראל יש מזל שכל מה שיש לפלסטינים הוא הטילים הפתטיים האלו. זה היה יכול להיות הרבה יותר גרוע. טילים יכולים להרוג? כן, אבל אי אפשר להפריד את הבעיות של המנהיגות הפלסטינית, לא רק בצד של עזה, מתוצאות הכיבוש. זה נהיה כל כך גרוע שיש משפחות שכבר אי אפשר לדעת מי מחבריהן הוא משטאפ ומי לא. זה כל כך מורעל שאי אפשר לצפות לדמוקרטיה או ממנהיגות לתפקד במרחב צר כל כך. האם העניין הפלסטיני אינו מוצא קל לאקטיביסטים אירופים? כי בניגוד למקרים של רצח עם או טיהור אתני בסין או בסוריה למשל, שם הם היו מסתכנים במוות, הנסיעה לישראל ככל נראה תסתיים במוות, בטח לא אם את שוודית. אז אתה חושב שאנחנו צריכות לנסוע ולהיהרג? מה אתה אומר, שאם אתה לא נהרג, אתה לא אקטיביסט אמיתי? לא, אבל האם זה לא יוצר מצב שבו מדינות גרועות בהרבה סופגות פחות ביקורת? זה מה שהם תמיד אומרים. אבל האם זה לא וואטאבאוטיזם? אני כתבתי הרבה גם על סין, ויש המון שוודים שנסו לקורדיסטן ונלחמו ברוז'בה, ויש מי שנסו למקסיקו ונלחמו עם הזפטיסטס. אנחנו התבקשנו על ידי התנועה הפמיניסטית ופעילי שלום ישראלים לעשות את המשט כאקט של סולידריות. זו הייתה יוזמה נפלאה של יהודים ואקטיביסטים פלסטינים בשוודיה, והרעיון לא היה להשתתף במלחמה או להביא כלי נשק, אלא לשבור את המצור ולהביא הספקה רפואית ואת הסירה עצמה לעזרת הדייגים. לפעמים אני תוהה אם ישראל חושבת שהבעיה הזאת פשוט תיעלם. היא לא תיעלם, וכל הצער שנזרע עכשיו בגלל הילדים שנהרגים יקצר מתישהו. זה חוק טבע. לכל פעולה יש תוצאה. דיכוי מביא להתנגדות. וזה פשוט ממשיך כך. מה דעתך על המגמות האנטישמיות שחדרו לתנועת הסולידריות העולמית עם הפלסטינים? לגיטימי לבקר את ישראל כמו כל מדינה אחרת, אבל לא לגיטימי לבקר עם או קבוצה אתנית. לא צריך לבלבל בין השניים. אבל יש שני מחנות שעושים בדיוק את זה. האנטישמים עושים את זה ומשתמשים בסכסוך כתירוץ לאנטישמיות שלהם. אנחנו תמיד גינינו את זה ולא נתנו, למשל, לאנשים כאלו להיות חלק מהמשט לעזה. אבל גם הממשלה הישראלית והקמפיין נגד ה-BDS עושים את זה. הם מנסים לשלב את שני הדברים בכוונה. אנחנו נגד גזענות, אנחנו לא עושים אנטישמיות, אנחנו מבקרים מדינות ומדיניות, וגם לנו יש אחריות להילחם באנטישמיות. האנטישמיות היא לא בשמנו, היא ניסיון לחטוף את התנועה של ההזדהות עם הפלסטינים. אבל הפלסטינים וישראל הם עניין מקומי, ובספרה החדש אקמן הרי עוסקת בשינוי טקטוני המתרחש על פני הגלובוס כולו. המסע של מאבק אנשים מתנועה חתרנית למדיניות רשמית לא היה קל. הוא נתקל בהתנגדות מתמדת מכל שכבות החברה ורבים אינם אוהבים את הפעילות למען שוויון. היא כותבת ומוסיפה שאתה נתמך הניסיון לביטול המגדר בחוק על ידי ליברלים ופמיניסטים, משום שהוא מוצג כחלק מדרישה פרוגרסיבית להקלה על חייהם של מיעוטים. אלא שעם כל הכוונות הטובות, מסכמת אקמן, זו מגמה מדהיגה. כי המושג אישה, כמושא התנועה הפמיניסטית, פשוט נלקח מאיתנו. בוקסה. לבחור במטרות הקלות ביותר. תמר בן דוד. השינוי בתודעה הציבורית כלפי הקהילה הטרנסית הוא פרי המאמץ הכביר שלנו, שמתנהל כבר עשורים כדי שנוכל לשרוד ולחיות כראוי בעולם המגדרי החולני שאנחנו חיות בו. אמנם מפתה לחשוב שכבר ניצחנו. אחרי הכל אנחנו נראות ונשמעות יותר מאי פעם, והמוסדות השונים מתחילים להבין שאין להם ברירה אלא להכיר בנו. אבל זהו רק פרי אחד וראשוני, והנה הבקלאש כבר התחיל. אם לפני רגע זו הייתה האג'נדה ההומואית, עכשיו אלו אנחנו, הקונספירציה הטרנסית, שמוצגות כמי שבוחשות מאחורי הקלעים, מייצרות משטרת מחשבות מסוכנת ושולטות במדיה ובמוקדי הכוח האחרים. הטענות כלפינו כמעט משעממות, גם אם הן מוצגות בכל פעם מחדש כתגלית של כל חדשני וחתרני. היינו שם כבר עם ג'יי-קיי רולינג, היינו שם עם קבוצת הפייסבוק הגובעת שיח פמיניסטי, וגם אקמן לא יוצאת מהכלל. אלו ודומותיהן כבר זכו לתואר טראפיות באנגלית, ראשי התיבות של פמיניסטיות שמדירות משורותיהן נשים טרנסיות. ובכל פעם דווקא השימוש המושכל שלהן בשפה ובקודים שמקורם במחשבה פמיניסטית שמאלית וביקורתית, משרת לבסוף את המטרות הנאו-שמרניות הנהלכות ביותר. בין הטענות המוכרות לעייפה שהן מעלות, ישנה זו הגורסת שהאג'נדה הטרנסית מעודדת שנאה עצמית בקרב מי שההתנהגות המגדרית והמינית שלהם שונה, ותיוגם כפגומים. אבל כמו בהיגיון המנחה של טיפולי המראה, גם הטענה הזאת מקריבה למעשה חריגויות מגדריות על מזבח החרדה מפני אובדן הפוריות המוגברת וכוח הגברה. שבלעדיהם מוסד המשפחה לא ישרוד. בהקשר הזה בולטת במיוחד הדאגה של הטרפיות לילדים התמימים, אבל זו מריחה לא טוב אפילו לעומת הטיעונים ההומופובים הקלאסיים ביותר. למעשה, הבקלש העכשווי הוא רק חלק מהתהליך העצוב שעובר הפמיניזם, מתנועה שחותרת נגד מגדר כדיכוי חברתי, לצד גזע, מעמד, מיניות, לאום וכולי, לתנועה מגזרית שנוטשת את כל עקרונותיה למען עמדת הכוח החדשה שהושגה בדם, יזע ודמעות. במקום הפניית הכוח הזה למאבק בפטריארכיה, טרפיות מסמנות את המטרות הקלות ביותר. טרנסים, טרנסיות, מי שעומדות בגופן בחזית המאבק באותו דיכוי שהפמיניזם זיהה מאז ומתמיד כאויב הראשי שלו. מול מדיניות ההפרד ומשול של הפטריארכיה, שמשסה קבוצה תפוקה אחת באחרת, בטענה שהיא הסכנה והאויב האמיתיים, להיות אחיות זו בחירה של שותפות גורל, והיא נובעת מהבנה הפשוטה, אך גם האקטואלית ביותר כיום, לגבי החיים החד פעמיים האלה. זה או ביחד, או לחדול. הכותבת היא פעילה פמיניסטית קווירית. מחפשים את האישה. כתבתו של דייוויד סאדברו, סטוקהולם. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.